אחד הוא. פתאום הוא שוב התאהב באשתו. זה היה השבוע האחרון לסבב ההרצאות השנתי שלה, ואחרי כמה שיחות סקייפ שבהן נראתה לו יפה מתמיד, ובאחרונה שבהן אפילו זוהרת ובמצב רוח מרומם, כמו זה שהיה מלווה אותה שעות אחרי האורגזמה, הוא חשב עד כמה היא באמת נפלאה, עם האפור שמבצבץ בשערה, שמודיע, אצלי אין חנחונים, אני כמו שאני וטוב לי ככה, עם קמטי הצחוק בזוויות עיניה שהוסיפו לה חן רב, וקמטי החשיבה המאונחים בין הגבות, שהזכירו לכל המתבונן בה, כי מדובר בפרופסור חכמה ומוערכת. ועם הברק הכהה בעיניים, שחש וגם ידע שצפונים בהם סודות. סוד לא מוגדר, שהוא מנסה להתמודד איתו שנים רבות מאוד, אולי מאז שהם הכירו, וסוד אחר, קשה, שאיתו הוא מתמודד מאז נחשף לו באקראי, שירבל את לילותיו והאחיר את ימיו עד שלמד לחיות איתו, ועדיין מכה בו מדי פעם.
זוהי שיחה בשניים בארבע עיניים, פנחס כהן משוחחת עם מישקה בן דוד, זו שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים. מישקה בן דוד, דוקטור לספרות, סופר, בעבר מנהל תיכון למדעים ואומנויות, בכיר במוסד, גר במושב בו הייתה לו חוות רכיבה, והחודש הזה יצאו הספרים ה-19 וה-20. וואו. שלום מישקה.
שלום חווה.
אני חושבת שיזמתי את המפגש הזה כדי שאפשר יהיה לדבר איתך. שעה וחצי בשקט, רק על עצמך. זאת זכות גדולה ואני מאוד שמחה. לטובת המאזינים אני חייב לומר שיש לנו היכרות מוקדמת, למדנו יחד את לימודי ה-BA באוניברסיטה העברית, ואז הכרנו עד כמה אנחנו בתוך הספרות, למרות שהיינו רק סטודנטים, לא היינו רק סטודנטים, אני חושבת, נכון?
אני חושב שהיינו כבר יוצרים צעירים.
נכון. היינו והמשכנו. מישקה, תראה, אתה בשבילי פליאה גדולה. אתה משלב דברים מעולמות שונים ועושה מהם ספרות. אתה חי בעולמות שונים ומחויב להם, ואני חושבת שלהיות מנהל תיכון זה מחויבות גדולה מאוד לחינוך למשל. הכתיבה הספרותית זה מחויבות אחרת, להיות בכיר במוסד, חוץ מזה שזה נשמע מאוד סקסי, זה מחויבות שנשמעת
טוטלית.
כל המתח שבה, כן. ואם אני בדק, אם אני הסתכלתי נכון בשנים שלך, אז בתקופה שעשית דוקטורט גם היית במוסד, אני צודקת?
כן ולא. אני הגשתי את הדוקטורט יום לפני שהתחיל הקורס המבצעי במוסד. הדוקטורט אושר כעבור שנה או שנתיים, כך שכשמסתכלים רק על המספרים, אז יוצא שכאילו יש חפיפה בין תקופת הדוקטורט למוסד, אבל באמת לא הייתה.
אני חושבת שאם זה היה ככה, כמו שזה נראה על פי המספרים, אז אין עוד אחד בעולם שעשה כזה דבר. ואם הוא עשה דוקטורט, אולי זה היה כיסוי למעשה האחר שלו.
הכל יכול להיות בעולם הזה.
נכון, אז עם ההנחה הזאת שהכל יכול להיות, אנחנו פותחים את השיחה שלנו. מאיכן לקחת את קטע הקריאה הראשון שלך?
את הקטע שקראתי?
כן.
זה לקוח מהספר החדש שלי, רומן, ששמו חודש בשנה, זו הפתיחה שלו, וזו הייתה הפתיחה של פרק ההוא, כי ברומן הזה יש פרקים של הוא והיא. הוא הבעל שמתאהב באשתו לקראת חזרתה ממסע הרצאות בארצות הברית, מספר את עד כמה שהוא מחכה לה ועד כמה שהוא התאהב בה ואיך עברו עליו חייהם ביחד. ויש פרקי היא, והם כמובן מסורגים, הוא היא, כשהיא נמצאת כבר במטוס בדרכה ארצה, ומספרת למי שנמצא או נמצאת לידה את סיפור נישואיה, ואותו מלווה מאוד משמעותית בחייה, ואנחנו נגלה עד כמה המשמעות של זה גדולה, ממש בפרק הלפני האחרון, ברגע המפגש שלהם בשדה התעופה בלוד.
טוב, זה, עוד לא קראתי את הספר, ואין ספק שאתה יודע ליצור מתח, ולמשוך את הקורא לקראת ההפתעה, שהוא לא ידע לקראת מה הוא הולך, זה חלק מהכישרון שלך, ותרשה לי לעשות רגע צעד אחורה, ולשאול אותך, מישקה בן דוד, מי אתה? איפה גדלת?
אני חושב שאם אנחנו הולכים אחורה, אז ההגדרה הכי נכונה של מי אני תהיה בן של שני ניצולי שואה, אמא מאוקראינה ואבא מרומניה, שגדל ביישוב קטן שכמעט כל תושביו היו ניצולי שואה, רבים מהם מבוקובינה ואחר כך הגיעו גם אחרים מיוון וממקומות אחרים, בשנות ה-50 גם הגיעו עולים מארצות ערב, אבל אני חושב שהחוויות המעצבות שלי ושעשו אותי למי שאני והכתיבו פרקים מאוד מאוד משמעותיים בחיים שלי, כמו הצבא, כמו המוסד, וגם ניכרים מאוד ברבים מהספרים שלי, אלה החוויות של להיות בן של ניצולי שואה, שכל החברים שלו הם בנים של ניצולי שואה, שעל הזרועות של רוב ההורים של החברים שלו חקוק המספר של אושוויץ, ובתוך האווירה הזאת גדלתי, היא עיצבה את תפיסת העולם שלי, היא עיצבה אצלי מושכלות ראשונים שאין שום אפשרות שאיזושהי רציונליזציה תערער, כמו על זה שאם לא נחיה בארץ שלנו ולא נהיה מאוד חזקים אז ישמידו אותנו. אלה מין אקסיומות שגדלתי לתוכן, שגדלו לתוכי, ואני חושב שהן מעצבות אותי יותר מכל דבר אחר.
על איזה יישוב אתה מדבר?
אני מדבר על גבעת שמואל, שבתקופה שאני נולדתי שם ב-1952, בשנות ה-50 הראשונות, גבעת שמואל הייתה שכונה בפני עצמה, ואנחנו גרנו בשכונה שנקראה קריית ישראל, אחר כך כל השכונות שם באזור התאחדו למה שהיה מועצה אזורית או מועצה מקומית, גבעת שמואל, היום זה כבר עיר, שנמצאת
איפה
כן, כן, עיר מאוד מוצלחת, כן.
עיר מגדלים.
עיר מגדלים, אז היו בה, היה איזה ריבוע של וילות קטנות של בעלי היכולת, אלה שהגיעו ארצה עם קצת כסף, והיו שיקונים איומים ונוראים שעדיין קיימים, שיקונים של שתי קומות, שיקוני רכבת עם שלוש כניסות, אנחנו גרנו בשיקון כזה, שעדיין קיימים, הרחוב לא היה לו פעם שם, אבל היום הוא נקרא בארי, כמו שקרוי אחד הנכדים שלי, ובגיל 10 הוריי, כשהייתי בן 10, הוריי עקרו משם לרמת גן, והמשך הבגרות שלי נעשה ברמת גן.
מעניין. מאחר וגם אני ילידת שנות ה-50, אולי קצת יותר צעירה, אבל בכל זאת שנות ה-50, זה נשמע כאילו אנחנו...
מאותו הכפר.
אנחנו מאותו הכפר, ואנחנו מכפר נעלם. אנחנו חד פעמים, דור שלא יהיה דומה לו בשום מובן. גם כי ההורים שלנו הם לא מפה, ברוב המקרים, לא כולם, אבל ברוב המקרים. גם חוויית הכירה והשואה, או אפשר לומר השואה והכירה, תלוי איפה. זו החוויה של השכונה שלנו, זאת אומרת, לא הייתה אופציה אחרת. אני חושבת שיש עוד משהו שמגיע את הדור שלנו, וזו מלחמת יום הכיפורים, שנדמה לי שגם אצלך היא נוכחת בעוצמות רבות, ואני זוכרת את היום שבו ראיתי את הספר שלך שיצא לאור בהוצאת תרמיל, אם אינני טועה, נכון?
נכון.
שעוסק במלחמת יום הכיפורים, ולמה אני מציינת זאת? לא עשיתי מחקר אקדמי, אבל על פי המחקר שלי מעט מאוד ספרים נכתבו על מלחמת יום הכיפורים. אני מדברת על ספרות, אני לא מדברת על מחקר. אני סופרת כשישה רומנים או משהו כזה. אז אתה חושב שאני צודקת?
אני מניח שאת צודקת. יש אתר על מלחמת יום הכיפורים שבו מראיינים סופרים שכתבו על המלחמה. ראיינו גם אותי, פרופסור ניצה בן דוב ראיינה אותי לאתר הזה. ובאמת כשעברתי על ראיונות קודמים, אז כמעט כולם ספרים תיעודיים על המלחמה. גם אלה שכתבו ספרים מאוד מאוד חזקים, כמו יובל נריה, בן המחזור שלנו, שאם את זוכרת למד איתנו, שכתב את ספרו אש, זה תיעוד המלחמה שלו. רומנים כרומנים, אני חושב שבאמת יש מעט מאוד, כי המלחמה הזאת הייתה כל כך overwhelming, אין לזה מילה טובה בעברית, כפתה את עצמה על, 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 על הכותבים, והם יכלו לכתוב כמעט רק מה שעבר עליהם. אני בחיילים שמחים, קודם כל זה הספר שהעביר אותי מכתיבה למגירה לכתיבה לציבור, כי כתבתי סיפורים מכיתה א', בהתחלה אלה היו תיאורים, מחברות שלמות של תיאורים של משחקי כדורגל של נבחרת ישראל, שבהם, כפי שנבחרת ישראל הפסידה, נגיד 7-1 לאנגליה, בסיפור שאני כתבתי, שכלל עמודים שלמים של סטמח מעביר לגלאזר וכו', ישראל ניצחה 7-1. אז אלה היו הסיפורים הראשונים שלי, ואחר כך סיפורי קאובויים, כשבקולנוע היחיד בגבעת שמואל, קולנוע אורן, היה כל יום רביעי אחרי הצהריים סרט קאובויים, וכולנו שם ישבנו, וכשבאתי הביתה כתבתי את הסיפור של הסרט, אבל כמו שאני רוצה שהוא יתנהל. אז פעם ראשונה שחשבתי לכתוב משהו לא רק בשבילי, היה אחרי מלחמת יום כיפור, הייתי אז קצין צעיר, את המלחמה עברתי כממם של מחלקת ההזנה ניידת, שהייתה חבירה לאוגדות, בהתחלה לאוגדה בצפון, ואחר כך לאוגדה 252 שחצתה את התעלה, זה אומר שלושה נגמשי ההזנה בפיקודי, שעובדים עבור חפק האוגדה ומאזינים לכוח שהאוגדה נלחמת איתו. והמודיעין הולך ישירות לאוגדונר. אז היו חוויות רבות כמובן, במלחמה, בעיקר ששלושה ימים אחרי תום המלחמה, בעודי מצפון לעיר סואץ, קיבלתי הנחיה לעלות לחרמון ולהקים מחדש את בסיס המודיעין בחרמון, שכמובן נכבש ונחרב, ואז העברתי בחרמון עוד 8 חודשים עד הפסקת האש של הפגזות כמעט יומיומיות עלינו, עם עבודה מודיעינית חשובה באותה תקופת התשה, ואת כל הדברים האלה יחד יצרו איזשהו מצרף של חוויות שהרגשתי צורך לשתף בהם. לא לכתוב אותם בשביל החוויה המתקנת שלי, כמו את 7-1 נגד אנגליה, אלא חשבתי שאני רוצה שגם אחרים יקראו את זה. ואז כתבתי את לא ראיתי חיילים שמחים, שמתאר חוויות של אדם שהוא בן דמותי אבל לא אני. אני יכול להראות לך אולי בהמשך עד כמה זה בן דמותי ועד כמה זה לא אני, ולכן גם החוויות הן לא מדויקות עליי.
אני אשמח מאוד, משום שהרומן הזה משך את תשומת ליבי, וכל הזמן אמרתי, זה בין הרומנים היחידים שנכתבו על המלחמה הזאת בידי מי שחווה אותה. ולפני שנמשיך ונעמיק בזה, מה הקטע המוזיקלי הראשון שבחרת?
הקטע המוזיקלי מתקשר להוריי, למלחמת העולם השנייה, וגם למה שהם עברו במלחמת השחרור, וזה את חכי לי ואחזור. כתב את זה המשורר, סופר, מחזאי הרוסי קונסטנטין סימנוב ב-1941. חוברו עשרות מנגינות למילים שלו. המנגינה שידועה בארץ נכתבה על ידי שלמה דרורי, על ידי ישראלי, והוא גם הביצוע הראשון שקיים לשיר הזה. הביצוע המפורסם יותר הוא של אריק לוי. זה שיר שאני זוכר את אבי מפזם בימי שישי כשהוא היה מנקה את הבית, וזה שיר שמשקף עבורי גם את מלחמת העולם השנייה, שבה הוריי שניהם עברו חוויות מאוד מאוד מטלטלות שאני מכיר אותן, גם את הקשר ביניהם, וגם את העובדה ששניהם שעלו באותה אוניית מעפילים, נתפסו על ידי, מבולגריה אגב, נתפסו על ידי הבריטים, זו הייתה אוניית מדינת היהודים, הועברו לקפריסין, התחתנו בקפריסין, וחזרו ועלו ארצה לשלהי מלחמת השחרור, שאבי מיד גויס. בשיר הזה נמצאים האלמנטים שעבורי משקפים את התקופה הזאת.
את חכי לי ואחזור, את חכי היטב, את חכי לי גם בגדול מסגריר הלב. את חכי לעת כפורים, את חכי בחום, את חכי את אחרים ישתקחו עד תום. את חכי חכי ולו לא יבוא מכתב, את חכי אם גם ילאו המחכים לשם. את חכי חכי ולו לא יבוא מכתב, את חכי אם גם ילאו המחכים לשם. את חכי לי ואחזור וארור הסך, בביתך גמורה למור מתו ונשכח. יאמינו אם ואב כי אינני חי, יפו חכות לשווא כל רעי אחי, וישתו כוס יין מר זכר נשמתי. את חכי וחוס נמהר אל נעל את אשתי, וישתו כוס יין מר, זכר נשמתי. את חכי וחוס נמהר, אל נעל תשתי. את חכי לי ואחזור, חי יחזור החי. המה ישתאו למור, נסו בוודאי. המה לא חיכו ואיך בין תבין נפשם, כי רק את בחכותך הצלתי נשם. איך ניצלתי זאת נדע, רק אני ואת, כי יותר מכל אדם לחכות ידע. איך ניצלתי זאת נדע, רק אני ואת, כי יותר מכל אדם לחכות ידע.
כאן שיחה בשניים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם מישקה בן דביר. זהו שיתוף פעולה של רדיו מיליץ ואגודת הסופרים. מישקה בן דוד, סופר, בעבר מנהל תיכון למדעים ואומנויות, בכיר במוסד, סופר שהחודש הזה הוציא לאור את הספרים ה-19 וה-20. מישקה, היה לי קשה לקטוע אותך ולעבור למוזיקה, שהיא מאוד חשובה בהקשר שלנו, כי באיזו הפתעה מעניינת הביוגרפיות שלנו נפגשות. אבא שלי עלה באוניית מעפילים אחרת, בלוחמים, בבונים ולוחמים. זאת הייתה אונייה של מעפילים בולגרים בלבד. חד פעמית, לא היה עוד כזה דבר. ולא מהים השחור, אלא מהים האדריאטי. בפברואר 1908, הוא החמיץ את ינואר 46... את דצמבר, את האונייה שיצאה בדצמבר 1947, והוא הגיע לקפריסין במקום לארץ. כלומר, הם גורשו מחופי הארץ לקפריסין. ואתה אומר שחוויה דומה קרתה להורים שלך, אבא מאוקראינה, אמא מרומניה או הפוך?
לא, אמא מאוקראינה ואבא מרומניה, מחלק שהיום הוא שייך לאוקראינה, הוא מצ'רנוביץ, שהיום היא חלק מאוקראינה.
צ'רנוביץ של פול צלן ושל אפלפלד, כן, ושל נורמן מנה ושל עוד גדולים. הם היו שניהם, כשהם הכירו באונייה או שהם הכירו בקפריסין?
לא, הם בעיירה שאימי גרה בה, ששמה ז'מרינקה, שזו עיירת רכבות במרכז אוקראינה, המון יהודים מרומניה ברחו דרך אוקראינה ובדרכם הלאה מזרחה, לפני שהגרמנים בעיכוב מסוים פלשו גם לברית המועצות. חברים של אבא שלי מצ'רנוביץ הגיעו לז'מרינקה, הכירו את אמא שלי, חלקם נשארו בשמרינקה, ובאמצעותם אמי ידעה על קיומו של אבי. מיד בתום המלחמה, כשאמי החליטה לברוח מברית המועצות, הכתובת היחידה שהייתה לה הייתה כתובתו של אבי מחוץ לגבולות ברית המועצות, והיא ברחה אליו, לצ'רנוביץ, והוא הצטרף אליה למסע הלאה לבולגריה ומשם ארצה, וכאשר הם היו בקפריסין הם גם התחתנו.
רגע, מה זאת אומרת לבולגריה? הם המשיכו על הדנובה או אפילו נכנסו לתוך היבשת?
האמת היא שאני לא יודע מה המסלול שהם עשו, אני רק יודע שהאונייה שלהם הפליגה מבולגריה ארצה. יש ספר שתיארתי בו את זה, ושם כן נתתי מסלול על הדנובה. הספר הזה, אם אפשר להיכנס אליו, הספר הזה נקרא ביקור אחרון במוסקבה.
אוקיי.
והוא לוקח את העלילות של אמי ושל אבי, מאבד אותם, כאשר גיבור הספר הוא הבן של אותה אמא, שהיה לה אהוב, היא הייתה כבר בת 20, ובמלחמה, האהוב התגייס לצבא האדום ולא חזר, ואחרי שהוא לא חזר, היא ברחה משם, פגשה את האבא, עלתה איתו ארצה, ואז אותו אהוב יוצר קשר בשנות ה-50, ומסתבר שהוא חי, וזה סיפור אמיתי. והוא שאל את אמא שלי, מה מצבך? והיא אמרה, אני נשואה, יש לי ילד, ואז הוא אמר לה, טוב, אז אנחנו כבר לא נהיה ביחד, רק שבנך יגדל, תספרי לו על מי שרצה להיות אבא שלו. ויום אחד, בשנת 90, אמי התקשרה אליי, ואמרה, אתה חייב, חייב, חייב לבוא לפגוש אותי. נסעתי אליה מיד, זה היה יום שישי, והיא אמרה, תשמע, אז היא סיפרה לי לראשונה על האדם הזה, תשמע, היה לי אהוב, חשבתנו שנתחתן, הוא התגייס, הוא לא חזר, והוא אמר שכשהבן שלך יגדל, תספרי לו על זה שרצה להיות אבא שלו. אמרתי לה, אמא, זה נורא מרגש, אבל למה את מספרת לי את זה עכשיו? אני כבר גדלתי מזמן. ואז היא אמרה, כי היום הוא הגיע ארצה. השערים של ברית המועצות נפתחו, ואותו אהוב הגיע ארצה, אלא שכאמור זה היה יום שישי, והסוכנות לא עשתה פרוצדורה של עלייה לאלה שהגיעו ביום שישי, ושמרו אותם במלון אביה, שם ביהוד. והיא אמרה, אני רוצה שתיסע ותביא אותו אלינו לארוחת ערב. אמרתי, איך? אבל עוד לא עשו לו פרוצדורה. היא אמרה, אתה תדע איך, תגיד שהוא דרוש לך לחקירה. ואז
נסע... איזה יצירתיות.
כן, אבל אמי הייתה אשת שבק, אז היא עבדה בשבק, אז זה לא היה לה כל כך קשה לדמיין את זה. ואז נסעתי למלון אביה, בפתח המלון חיכה לי גבר נאה בן 70, עם ז'קט מלא 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 מדליות, בשנייה שראיתי אותו התגבש לי כל הרומן ביקור אחרון במוסקבה. היה לי ברור שאני הולך לכתוב רומן על אותו אהוב של אמא שלי, שעכשיו הוא גנרל בקגבה, והבן של אמא שלי הוא עכשיו סוכן מוסד שמגייס אנשים ברוסיה, ותופסים אותו. מתי תופסים אותו? כשהוא באיזשהו סוף שבוע חופשי, נוסע לחפש את הבית של אמא שלו בעיירה באוקראינה, השכנים חושדים והוא נתפס. שולחים אותו למטה של הקגבה, ושם מי בא לחקור אותו? אותו גנרל. והגנרל הזה הרי לא רוצה לענות אותו, ולא מעניין אותו מה יש לו לספר, הוא רק רוצה לאפשר לו לעוף משם. והוא אומר לו, תקשיב, אני יודע שאתה לא an American businessman, כמו שאתה אומר, אני יודע בדיוק מי אתה, בוא תסכים להיות סוכן כפול בשבילי ב-CIA, אני אתן לך תדרוך קצר, ומחר אתה על מטוס לאמריקה. ואותו אותו סוכן מוסד מסרב, כי הוא פוחד שהוא ימצא את עצמו לא על המטוס לאמריקה, אלא על הרכבת לסיביר, ואז כל הרומן זה מלחמת המוחות בין שניהם, כשמה שמעניין את הגנרל שחוקר אותו, זה בכלל לא מה עשה אותו אדם במוסד, או את מי הוא גייס ברוסיה, אלא הוא חוקר אותו על ההורים שלו. הוא רוצה לדעת מה עבר על אמא שלו ומה עבר על אבא שלו. אז שוב, זה הסיפור שמתקשר לאותו עבר של ההורים.
עכשיו רק תזרק את המשפט שכמובן גם מעלה חיוך וגם מעלה שאלה. מה זאת אומרת אמא שלך עבדה בשבק?
אמא שלי נותרה בחיים בגלל שהיא למדה גרמנית ורומנית, וכאשר הגרמנים כבשו את אוקראינה, בהתחלה האינסטאצ' גרופה עברו והרגו את מי שהם יכלו, ואז הם העבירו את זה לידי הרומנים. והסתבר שלרומנים, שפתאום יש פה מישהי שיודעת רוסית, יודעת אוקראינית, יודעת רומנית ויודעת גרמנית. יקרה מפז, והיא נשארה בחיים בזכות היותה מתורגמנית, כמו שאבא שלי ברומניה נשאר בחיים, כי הוא רצה והתחיל ללמוד הנדסת מכונות, אבל אבא שלו, שהיה בכלל בונדיסט, אנטי-ציוני, אמר לו, ממה שאני רואה את מה שקורה בעולם, אתה תצטרך לברוח לפלסטינה. ובפלסטינה לא יצטרכו מהנדסי מכונות, יצטרכו מכונאים. לך קודם כל תלמד להיות מכונאי. כשהגרמנים הגיעו, והרומנים, הם גילו שיש שם מכונאי, מדופלם, ולקחו אותו למחנה עבודה, וככה הוא ניצל. בכל אופן, כשהם עלו ארצה, ידיעת השפות של אמי הייתה יקרה מפז גם לשירותי הביטחון של מדינת ישראל. ואמי אף פעם לא סיפרה לי, אבל אני מניח שהיא הזינה לשגרירות הרוסית, לשגרירות הרומנית, לאוקראינים שהיו בארץ וכו'. כן.
אתה מניח,
היא אף פעם לא אמרה לי. היא אף פעם לא אמרה לי, והיא סבלה קשות כשאני סיימתי את תקופתי במוסד והתראיינתי על המוסד, וכל פעם כשהייתי מזכיר את המילה מוסד, היא הייתה מקבלת צמרמורת מזה. אבל בסדר, היא שבקניקית ואני רק מוסדניק, אז התפיסת הביטחון שלנו שונה.
טוב, אני לא ידעתי שיש תפיסות ביטחון שונות לאלה ואלה, אבל אולי במהלך השיחה שלנו עוד אני אלמד על זה. מה היית בוחר את הקטע המוזיקלי השני?
דיברנו על אמי, אז אני אבחר שיר שמשקף את ההתאקלמות שלה בארץ, כי עברית היא לא ידעה. אבא שלי ידע עברית מילדות, כי שוב, אביו הבונדיסט האנטי-ציוני שלח אותו לבית ספר בצ'רנוביץ שנקרא, הם קראו לו שפה עברית, בית ספר שכולו התנהל בעברית, כי גם הוא אמר, אותי יגלו כל כך הרבה פעמים, בסוף כשאותך יגלו, תלך לפלסטינה ואז עדיף שתדע עברית. אבל אם היא לא ידעה עברית, היא למדה עברית בקפריסין, אגב אצל דוב נוי ששנינו מכירים, אצל פרופסור דוב נוי שנשלח כשליח לקפריסין ללמד עברית, ואחר כך הייתה לה איתה...
אתה יכול להגיד לי את השנה המדויקת שהם היו בקפריסין, בדיוק באיזה תקופה?
הם היו מ-47 עד 49, שנתיים.
את כל השנתיים?
כן, כי כשהמדינה קמה, הבריטים שחררו את הנשים ואת הילדים, אבל הם לא שחררו את הגברים בקפריסין, כדי שהם לא יצטרפו לכוחות הלוחמים נגד הערבים. ואמי לא רצתה לעזוב את אבי, אז היא נשארה איתו עד 49, כשהבריטים נתנו גם לגברים לעזוב.
אז יש חפיפה בין ההורים שלנו.
כן, אולי הם הכירו אותי. בכל אופן, אמי נורא ניסתה לתרגל לעצמה, לסגל לעצמה את התרבות העברית, והיה נורא חשוב לה ללמוד שירים. וכל שיר שהיא קלטה ושנורא מצא חן בעיניה, היא ניסתה שאני אלמד אותה, או שאבא שלי ילמד אותה. ואז אני זוכר שהיא באה ואמרה, שמעתי שיר נורא יפה, שיר על יונים שיצאו, אולי אתה יכול ללמד אותי את השיר הזה? ולא היה לי מושג על איזה שיר היא מדברת. והיא אמרה, אבל אתה יודע, שר אותו מישהו מכאן, מהשכונה שלנו, מקריית ישראל, שר אותו לוליק. ואז הסתבר שהיא מדברת על השריונים יצאו. היא שמעה, השריונים יצאו. ולכן השיר הבא שאני ארצה להשמיע, הוא את השריונים יצאו בביצועו של לוליק, שכתבו חיים חפר ויוחנן זרעי.
יפה מאוד.
השריונים יצאו בחריקת שרשרת וכל גופם צבוע צבע אדמה אל שער הבסיס ליוותה אותו חיוורת וכמו הייתה אומרת הנה המלחמה אז את גופו הוציא ודרך הצריח והאבק שיחק את משחקו באור ולא היה להם על מה עוד להשיח כי אם שוב להבטיח ילדיי אני אחזור והיא ניצבה כולה דוממת ואהבה את מבטו והמכונה הייתה רועמת וזיכרונה היה איתו הקרב קצר היה והתחולל לפתע הסילונים עברו ממעל בנימה כשהטנק שלו נפגע בשתי רקטות ובתוך אש לוהטת הוסיף ללחוש את שמם וכשחזר הוא בשיער חרוך עם ערב הוא רק לחש לה ילדתי או ילדתי הקרב הזה היה ודאי נגמר אחרת לולי בכל הדרך נסעתי שמך איתי והיא ניצבה כולה דוממת ואהבה את מבטו והמכונה הייתה רועמת וזיכרונה היה איתו
שהיה פעם.
כאן שיחה משניים בארבע עיניים. חווה פנחס כהן משוחחת עם מישקה בן דוד. זהו שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים. מישקה, אני רוצה שתעשה לי קצת סדר בדברים. מה קודם ומה אחר כך? אתה מסיים את התואר הראשון ופונה לאן?
כן, סיימתי בספרות ובפילוסופיה. מיד בתום התואר הראשון יצאתי עם שינה לשליחות קהילתית בארצות הברית. היינו שם 3 שנים, שם נולדה ביתנו הבכורה שירי, שלפני 3 שנים נפגשנו יחד, כשהיא וביתך ילדו באותו זמן בבית החולים, ונדמה לי לילדים של שתיהן קוראים נגב.
נכון, והם בני 4.
כן, נכון, לפני 4 שנים, ממש יום שבת האחרון היה יום הולדת 4 של נגב שלי, ובוודאי גם של נגב שלך.
נכון, וחגגנו אותו בשמחה
כן. רבה. כן. בארצות הברית עשיתי גם תואר שני בספרות השוואתית, כשהנושא היה השוואה בין פילוסופיה לספרות, לא בין ספרויות שונות, עבודת המאסטר שלי הייתה השוואה בין הכתבים הספרותיים והפילוסופיים של האקזיסטנציאליסטים, כאלה שידועים כבעלי כתבים משני המינים, כמו סארטר וכמו קאמי, וכאלה שפחות ידועים, כמו היידגר ואחרים. חזרתי ארצה ורציתי להמשיך מיד לדוקטורט באותו נושא, זה לא הסתייע באוניברסיטה העברית, הם רצו שאני אקח גם דן מירון, שלמדתי אצלו עוד ב-BA, ורצה להיות מדריך שלי, האוניברסיטה דרשה שאני אקח גם את עדי צמח כמנחה, אני ראיתי את שני הטיפוסים האלה ואמרתי, ברור לי שהגב שלי ישמש קר למלחמות אינסופיות, ויתרתי, ועשיתי דוקטורט על ספרות מלחמת השחרור, שגם יצא כספר, שנקרא מפלשת עד סקלג, לקראת סוף...
בהנחייתו של מי?
בהנחייתו של דן מירון. דן מירון גם הציע לי להיות אסיסטנט שלו, ולימדתי באותו זמן באוניברסיטה הפתוחה, והשנה או שנתיים שלימדתי, הספיקו לי כדי להבין שאני לא רוצה להיות מרצה לספרות. זאת אומרת, גם כי אני משקיע בזה יותר מדי, זאת אומרת, על שיעור אחד שהתקיים פעם בשבוע ביום שלישי, עבדתי בערב, ראשון, שני ושלישי בערב, בשביל להכין את השיעור הזה. ומאוד נהניתי מההוראה, אבל היה ברור לי שאני לא רוצה, וגם זה היה שנת 87, התחילה האינטיפאדה הראשונה, ולא ראיתי את עצמי ממשיך במסלול אקדמי. ואז קיימתי מגעים עם הצבא, על לחזור לצבא, במילואים הייתי קצין איסוף אוגדה, וחשבתי לחזור לצבא כקצין איסוף פיקוד, היו מגעים מתקדמים גם, הייתי אמור לחזור כסגן אלוף, אבל ראיתי מודעה קטנה של המוסד בעיתון, וניחשתי שזה המוסד, כי לא היה כתוב, היה כתוב גוף ממלכתי, מחפש קצינים אקדמיים בעלי שליטה טובה בשפה זרה. אני גם אחרי 3 שנים בארצות הברית הייתה לי שליטה טובה מאוד באנגלית, אבל אני גם עד גיל 10, אמי דיברה איתי רק רוסית. ידעתי לקרוא ולכתוב ברוסית לפני שידעתי בעברית.
לא, זה תגלית גדולה. ואתה מקיים קשר עד היום עם השפה?
כן, הקשר גם מתהדק בצבא. כי המסלול הצבאי שלי היה שהתגייסתי לנחל, יצאתי כאחוזים לקורס טייס, לא כי רציתי להיות טייס, בכלל לא רציתי להיות טייס, רציתי להיות חרניק וקיבוצניק. אבל כשקיבלתי מכתב ממוטי הוד, מפקדו הדאז של חיל האוויר, שכתוב שמדינת ישראל זקוקה לי, לא יכולתי להגיד לא. הלכתי למיונים, במיונים אמרתי להם, תקשיבו, אני לא מתאים לקורס טייס, אני באתי רק כי זומנתי. אמרו לי, מה זאת אומרת אתה לא מתאים? אמרתי, תקשיבו, א', אני לא רוצה להיות טייס, ב', יש לי שתי ידיים שמאליות, ג', אני לא מבין כלום בטכנולוגיה וזה גם לא מעניין אותי. בכל זאת התקבלתי לקורס טייס, ובאיזשהו שלב, אחרי איקס טיסות, הם הגיעו למסקנה שאני די צדקתי, אבל לא לגמרי, והעבירו אותי לנווטות. והחלטתי שאם אני לא רוצה להיות טייס, אני בטח לא רוצה להיות נווט. החבר'ה שלי מהגרעין היו אז בסיירת נחל, זוכר שפגשתי אותם בשבת, אמרתי, חבר'ה, מחר אני מצטרף אליכם. חזרתי לחצרים, הודעתי שאני מדיח את עצמי, שלחו אותי לבקום, בבקום הודעתי שאני מצטרף לגרעין שלי, חוזר, כי יצאתי כאחוזים, אמרו לי, לא, 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 כתוב בתיק שלך שאתה דובר רוסית, ויש הנחיה מהרמטכ"ל שכל דוברי הרוסית, בעלי הפרופיל הקרבי, הולכים ליחידה שמוקמת במסגרת המודיעין, שאמורה לתת מענה לנוכחות הצבאית הרוסית במצרים, זה היה שנת 71, התגייסתי ב-70, ושאין מענה, וזהו, אז אמרתי, אסנו לי לחזור לקורס טייס, אמרו, אין לחזור לקורס טייס, מי שידיח את עצמו. ואז מצאתי את עצמי ביחידה של דוברי רוסית, ועשיתי עוד קורס מבצעי של 3 חודשים ברוסית צבאית, ומצא את עצמי אחר כך מאזין לרוסים שנמצאים במצרים, עד שיצאתי לקורס קצינים. כשהייתי בקורס סינים, סעדת גירש את הרוסים במצרים ולא היה לי לאן לחזור. פירקו את היחידה שלי.
לא ידע על מי הוא משפיע.
כן. טוב, כל הדברים האלה לא ידעו על מי הם משפיעים. ואתה אף פעם לא יודע מה שעשית בגיל 10, פתאום יבוא אליך בבומרנג בגיל 20. ואז הלכתי למסלול פיקוד בחיל המודיעין, כאמור הייתי מפקד של מחלקת נגמשי ההזנה, אחר כך הייתי מפקד של הבסיס בחרמון, ואחר כך של הבסיס של 8200 בירושלים. שגם זה אגב אתה לא יודע איך זה התגלגל, כי במסגרת הבסיס בירושלים הייתה לי גישה למגדל המים על הר הצופים, שאת ודאי מכירה אותו, ואחד הדברים שאהבתי לעשות זה לעלות לראש המגדל, אין בקצה המגדל מעקה, אין שום דבר, ואהבתי ללכת לעמוד בראש המגדל, או לשבת עם הרגליים משתלשלות מטה, ולהסתכל, ואתה האדם הכי הכי הכי, במקום, בנקודה הכי הכי גבוהה בירושלים, ועלה לי רעיון לסיפור שכתבתי אותו.
מבט למדבר, אם אתה רוצה.
למדבר מצד אחד, לשפלה מצד שני, תלוי אם אתה רוצה להסתכל. וכתבתי סיפור על סטודנט שחושב להתאבד, עולה לראש מגדל המים, מסתכל למטה, כמעט קופץ, ואז הוא אומר, רגע, אני הרי גם יכול לבוא מחר לקפוץ. למה אני חייב היום? והוא נותן לעצמו 10 קפיצות, 10 פעמים שהוא יעלה ברגעים של ייאוש טוטלי מהחיים, ואם הוא יגיע למספר 1, ל-0, או יספור מ-10 אחורה, אז הוא יקפוץ, והוא מעולם לא מגיע. חלפו, וזה התפרסם כסיפור קצר בפרוזה בשנת 83, בגיליון של יולי 83.
ושאתה זוכר.
אני אגיד לך למה אני זוכר. כי לא הייתי זוכר, אבל הבן הצעיר שלי עושה תואר שני בקולומביה, בקולנוע, ובחגים ערב הקורונה נסעתי לבקר אותו. וטיילתי שם על גשר ברוקלין, ועל גשר ברוקלין, שם המסלול הולכי הרגל הוא מוגבב, הוא באמצע הגשר. מימינך המכוניות שנוסעות ממנהטן לברוקלין, משמאלך בכיוון ההפוך. וחשבתי, מעניין שהם עשו את זה כנראה כדי שאנשים לא התפתו לקפוץ למים, כי זה אחת מנקודות ההתאבדות המוכרות בניו יורק. ואז גיליתי באמצע הגשר גשרון קטן, שמחבר ממסלול המכוניות לקצה הגשר, שהוא כנראה עבור אנשי התחזוקה. ואז עלה בדעתי אותו עניין, וחיברתי את הנובלה שיצאה עכשיו, שנקראת פגישה בקצה הגשר, והיא מדברת על בחור צעיר, שבלילה, אחרי חצות, עולה על הגשר באיזה ערב ארפילי, מגיע לגשרון שהוא זיהה אותו במשך היום, וחושב לעלות עליו, לחצות ולקפוץ למים. וברגע שהוא עומד לעלות על הגשר, איזה יד כבדה נוחתת לו על הכתף, וכל אבא אומר לו, באנגלית כמובן, רק רגע בחור, אני הייתי פה לפניך. והוא מוצא שם אדם כבן 70, שאומר לו, טוב, אז מה אתה רוצה ממני? הוא אומר, אם אני הייתי פה לפניך, זה אומר שגם אני קופץ מכאן לפניך. ואז זוז הצידה. הוא אומר לו, תקפוץ, מה, אני מפריע לך לקפוץ? אז הוא אומר, לא גמרתי את החשיבה שלי. אז תחכה, תתכבד ותחכה. ותוך כדי השיחה מסתבר שזה סופר צעיר, הצעיר, שרוצה לקפוץ כי הוא לא מצליח לפרסם את הספר. וכשהוא מדבר עם הזקן, מסתבר שהזקן הוא סופר זקן ממומש, שכבר הוצאה של ספר חדש כבר לא עושה לו את זה. והוא לא מוצא בשביל מה לחיות. ואז אומר הזקן לצעיר, תקשיב, יש לי כרטיס חזרה למולדתי, הם שניהם לא אמריקאים. יש לי כרטיס חזרה למולדתי לעוד 10 ימים. ואני מתכוון ב10 ימים האלה כל יום להגיע לפה, ואני אחליט אם אני קופץ או לא. ובוא ניפגש מחר ונמשיך את השיחה שלנו. והסופר הצעיר והבלתי ממומש מתרצה, כי זה מאוד מעניין אותו, איך זה יכול להיות, הוא רוצה לקפוץ כי לא מוציאים לו את הספר. איך זה יכול להיות שמישהו שהוציאו לו כבר המון ספרים, גם רוצה לקפוץ ולהתאבד. ואז בעצם הנובלה הזאת, מפגש בקצה הגשר, שיצא אגב רק בדיגיטלי, כי היא נובלה, איך זה קורה אצלו? והנובלה הזאת היא המפגשים בין הסופר הממומש לסופר הלא ממומש, וכאשר הם כולם שיחה על מהות החיים, משמעות החיים, המקום של יצירה בחיים וכו'.
טוב.
אז זה שוב פרפר שנפנף בכנפיים שלו על ראש מגדל המים בשנות ה-70, ויצא מזה נובלה בשנות ה-2020.
מרתק. בעצם אבל אלה שתי נובלות שונות, לא? שיש ביניהן דיאלוג פנימי, אבל שונות.
בהתחלה, כשכתבתי, רציתי שחודש בשנה ופגישה בקצה הגשר יצאו כשתי נובלות. אחת אומנם יותר רבה, ואחת יותר דקה. תוך כדי העריכה, הנובלה, חודש בשנה, שהייתה מראש משהו כמו 150 עמוד, הלכה והתאבתה בעקבות כל מיני שאלות שהעורכת, תרצה פלור, שאלה אותי, ואז הכנסתי עוד פרקים שלמים על הגיבורה בעיקר. זאת אומרת שהיא באה מבית דתי, אז מה זה לבוא מבית דתי, ואיך נישואין, איך התפקרות ונישואין למישהו שהוא חילוני נראים בספקלריה של ההורים שלך וכו' וכו'. ואז היא צמחה להיות 216 עמוד, והסתבר שאי אפשר להצמיד לה לרומן, אי אפשר להצמיד לו עוד נובלה קטנה. גם להוציא נובלה של 80 וכמה עמודים לבד, זה לא כל כך עובד, למעט בכמה הוצאות שיש להם איזה ספרייה דקה, ולכן בינתיים היא יצאה אך ורק בדיגיטלי.
מה זה הדיגיטלי, באיזה?
בכל הדיגיטלים היא נמצאת, בהוצאת עברית עשו איזושהי עסקה שמי שרוכש שם את חודש בשנה, מקבל כמתנה את פגישה בקצה הגשר. אבל הצדק שיש קשר תמטי, כיוון שחודש בשנה האישה היא ביולוגית, ויש לה תפיסת עולם מאוד, מאוד ביולוגית, היא מרצה בארצות הברית אצל ארגוני הבריאתנים, מפני שהיא מרדנית כזאת, וסבורה שהביולוגיה של היום מורכבת מפרדיגמות לא מוכחות, וגם לא שוללת את קיומה של אלוהים. ויש הרבה פילוסופיה שם ברמה הזאת, כאשר הנושא של אהבה בא שם לידי ביטוי, אהבה ונישואים, כי זה בעצם סיפור על נישואים שהתפרקו, ואילו בפגישה בקצה הגשר, זה שוב מבט רטרוספקטיבי על החיים, אבל עוסק בשאלות פילוסופיות שלא נדונו בחודש בשנה, כמו המקום של יצירה בחיים.
כן, טוב. אני חושבת שזה נושא שמעסיק אותנו אם נרצה או לא נרצה, וזה נמצא כיסוד ארט פואטי או באופן אחר, בתוך היצירות שלנו.
כן, אני חושב שבוודאי...
זה חקירת החיים, בעצם אתה כסופר, אתה חוקר את חייך, ואז אתה חוקר את מקומה של היצירה בחייך.
כן, ואני חושב שאצל יוצרים יותר טוטליים או יותר פוריים, כמוך וכמוני, שהוציאו הרבה ספרים, והיצירה תופסת הרבה מקום בחיים שלהם, מתעוררת ממילא השאלה, מה מקומה של היצירה בחיים שלך, לעומת אלמנטים אחרים משמעותיים בחיים, כמו זוגיות וכמו גידול הילדים. עכשיו, אצלי השאלה הזאת עלתה גם בדברים טוטליים אחרים בחיים. למשל, 12 השנים שהייתי במוסד, המוסד עמד מעל הכל. הוא עמד מעל המשפחה, מעל הילדים ומעל היצירה. אני לא יצר כלום ב-12 השנים האלה.
אתה רציני, 12 שנים לא כתבת?
התחלתי לכתוב בשנה האחרונה, ואז גם ידעתי שאני אעזוב. ואגב, המעניין הוא שכשסיימתי את תהליך המיון, שהיה מאוד מאוד ארוך וקפדני, ולקח כמעט שנה, ראש מחלקת המיון אמר לי, תראה, אנחנו יודעים שכתבת ושהתראיינת ושתמונות שלך התפרסמו, לא מטריד אותנו, אף אחד לא יודע מי אתה. עכשיו, מה שעוד לא מטריד אותנו, זה שאתה כותב הרבה, כי תדע לך שכשאתה תהיה במוסד אתה לא תכתוב כלום, ואתה יודע למה? לא כי אנחנו נאסור עליך, כי אתה נכנס למציאות שהיא הרבה יותר חזקה מהדמיון שלך. אני חייכתי לעצמי כי חשבתי מה הוא יודע על הדמיון שלי, והוא צדק לחלוטין. המציאות באמת, כמו המשפט הקלישאתי, עלתה על כל דמיון, ולא התחשק לי בכלל לכתוב, כי הייתי בתוך מציאות שהייתה הרבה יותר אקטיבית ומסעירה ממה שהדמיון שלי יכול לקחת אותי לשם. רק אחרי שעזבתי, הגעתי לכתיבה של רומני מתח על המוסד, אבל הוא צדק לחלוטין.
רגע, אז אני רוצה להבין משהו. רומני מתח התחילו אחרי שיצאת מהמוסד?
כן. כתבתי 4 רומנים לפני המוסד, שהיו רומנים שהתקבלו מאוד מאוד יפה בביקורת, עם מחמאות שלא יכולתי לחלום עליהם. יורם ברונובסקי דיבר על יצירת מופת, ירון לונדון דיבר על סט בספר אחר, קובץ סיפורים שנקרא מרגוליס נוסע לווגאס, יצא בספריית הפועלים, אמר מיטבה של הספרות הצעירה וכולי. אחרי, ולא חשבתי בכלל לא על המוסד ולא על מתח. אחרי תקופת המוסד, הרומן הראשון שכתבתי שוב לא עסק במוסד בכלל, ואז לאט לאט התחילו להיכנס, פעם אחת רומן כן על המוסד, הראשון נקרא דואט בבירות, הראשון שכתבתי, שלקחתי שם אלמנטים מפרשת משעל שהייתי קשור אליה, העברתי את זה מהחמאס לחיזבאללה ומאמן לבירות, וכתבתי את הרומן הראשון, שהוא רומן מתח, ואחר כך שוב יצא פעם רומן רגיל, פעם רומן ספר מתח, שהרומנים הרגילים קיבלו המון שבחים, גם ספרי המתח, רק שרומני הריגול מכרו בערך פי 10 יותר במספרים מאשר הספרים הרגילים, ולכן גם בתודעה הציבורית אני מזוהה יותר עם כתיבת רומני הריגול מאשר עם כתיבה של רומנים סתם, נגיד.
סתם.
כן, כן.
טוב, עשית משהו מהסדר שביקשתי, אבל גם קיבלתי בלגן, ואני אשאל אותך מה הקטע המוזיקלי הבא שהיית רוצה לשמוע.
הקטע המוזיקלי הבא הוא השיר שכולנו מכירים, שזכה בפסטיבל הזמר והפזמון ב-1960, כשהייתי ילד בן 8, וזה ערב בא. שכתבו עודד אביסר ואריה לבנון, שרו אז בפסטיבל אליזה קשי ושימון בר, שיר שהתאהבתי בו ולדעתי נטע בי את הרצון לגור בכפר. השיר הרי מתאר ערב בכפר, את עדרי הבקר שחוזרים מהמראה וכולי. נורא נורא אהבתי את השיר הזה, הוא עדיין השיר שאיתו הרדמתי את הילדים שלי ואני מרדים את הנכדים שלי עד היום. ושוב, לי אישית הוא היה נורא אהוב ונורא חשוב בגלל המעבר אל הכפר, שכששמעתי אותו עוד אז ידעתי שאני אעשה את המעבר אל הכפר.
וואו,
תראה
מה זה השפעה של שיר, אה?
כן, כן.
אז נקשיב.
עולה הבא ונגיד רוד גנים וצמרת הברוש כבר נמות יונים והרחק על כתף הגבעות עוד נושקות קרניים אחרונות ערב בא, ערב בא
בשניים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם מישקה בן דוד. זהו שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים. והשיחה עם מישקה מרתקת מאוד, כמו הסיפורים שלו, או כמו היכולת שלך לספר סיפור. בעצם אתה מספר סיפורים, במובן הקלאסי של המילה. מין סטורי טלר.
יכול להיות, אני לא יודע מה זה בדיוק אומר מספר סיפורים, כי כל דבר שכתבתי עד עכשיו בא מתוכי, ואני ניסיתי להלביש איזשהו קונפליקט או איזשהו אירוע שהיה לי לתוך מסגרת סיפורית. אז אם זה מה שעושה סטורי טלר, אז בסדר, אז אני סטורי טלר. אבל תראי, למשל, אני אתן לך דוגמאות מרומני הריגול דווקא. דיברתי כבר על ביקור אחרון במוסקבה, ואיך זה הסיפור של אוריי, ובעצם של אמי והאהוב שלה ממלחמת העולם השנייה. אבל ניקח משהו אחר, ניקח את אהבה אסורה בפטרבורג. שזה אחד מהרומנים היותר מצליחים שלי, ספר פלטינה, 40 אלף עותקים ומעלה, ומה שקורה שם, באהבה אסורה בפטרבורג, הוא מתחיל עם סיפור של זוג נערים, בני 15, במושב בערבה, שמתאהבים, והופכים לזוג, והוא משרת בצנחנים, ותקופת לבנון מתוארת שם וכו', הוא לומד מזרח רחוק, והמוסד פונה אליו ומגייס אותו למוסד. אשתו, שהיא שמאלנית מצויה, זה בסדר לה שהוא במוסד, אבל אומרת לו, אני רק לא מוכנה שאתה תשתתף בחיסולים. אני לא אוכל לישון ליד מחסל. אגב, אשתי אמרה את זה בריאיון שעשו לה, כי מראיינים גם את הנשים, ועושים להם תחקיר ביטחוני וכו', בריאיון במוסד, היא אמרה, זה בסדר, בעלי הוא כבר הגיש את הדוקטורט שלו, והחליט שהוא לא שיחק מספיק בשוטרים וגנבים. אז בסדר שיבוא אליכם, שישחק בשוטרים וגנבים, עד שהוא יהיה שבע מזה. דבר אחד, אני לא מוכנה שהוא יתעסק בחיסולים. ואז נתנו לה את תשובת המחץ, המוסד בכלל לא עושה חיסולים. כמובן שאת הקטע הזה הכנסתי לספר, והגיבור שלנו לא עוסק בחיסולים. אגב, אצל במוסד זה דבר מאוד מאוד שולי, שמתעסקת בו חוליה מאוד מאוד קטנה של אנשים, שהתמזל מזלי, ואני לא אומר יתרה מזלי, התמזל מזלי להיות הקמן שלהם וללוות אותם במשך שנים, בכל המבצעים שהם כן עשו. לאסוף עבורם את המודיעין, להביא להם אותו, ולהביא אותם אל היעד, אל האובייקט. אחר כך אני עצמי עשיתי גם עבודה של 3 שנים בחול כמפקד של לוחמים, קוראים לזה מפעיל, ואחר כך כששבנו ארצה, ראש מחלקת המודיעין של אגף המבצעים, שזה אגף שאוסף המון המון מודיעין בארצות ערב, בדרך כלל למבצעים מתוחכמים שהם אינם חיסול. ומה שקורה בספר שלי, באהבה אסורה בפטרבורג, הגיבור שאוסף מודיעין עבור המוסד ולא מתעסק בכלל בחיסולים, יום אחד נמצא בהונג קונג, כשמתגלה למוסד שבהונג קונג באותו לילה הולך להיות מפגש בין בכיר צפון קוריאני לבכיר סורי, והם הולכים לסגור עסקה על מכירת, הצנזורה לא הרשתה לי להגיד שזה הכור הצפון קוריאני שנמכר לסורים, אז עשינו מזה איזשהו נשק בלתי קונבנציונלי אחר.
אז למה אתה עכשיו אומר את זה? מה, כבר עבר זמן?
כי עכשיו כולם יודעים שהיה קור צפון קוריאני ושחיל האוויר הפציץ אותו. אז לא ידעו. והוא שנמצא שם, אומרים לו, אתה חייב לסכל את הפגישה הזאת, אתה חייב להרוג את הסורי. הוא אומר, אני? זה לא התפקיד שלי. אמרו לו, אתה זוכר שכשעשית קורס לימדנו אותך להרוג? אתה זוכר שלימדנו אותך קרב מגע? אתה זוכר שלימדנו אותך לירות? אז זה מה שאתה הולך לעשות הלילה. והוא הורג, בלי שהוא רוצה. הוא מבין, הם אומרים לו, מה, אתה מעדיף שלסוריה יהיה נשק גרעיני, כי אשתך לא רוצה בעל מחסל? והוא, ההיגיון הזה מנצח, והוא מחסל, ואשתו מגלה את זה וזורקת אותו. ואז רוב הספר זה על פרק ב' שלו, על איך הוא שבור והוא הרוס, והמוסד שולח אותו לרוסיה בכיסוי מסחרי. הוא צריך ליצור קשר עם הרפובליקות האקס ברית המועצות, שסוחרות עם איראן, וליצור קשר עם אנשים כדי ליצור דרכים לתוך איראן. והוא מתאהב באיזה אישה רוסייה נורא יפה, שכל ערב אוכלת במסעדה שבה הוא אוכל, הוא קורא שם והיא קוראת, הוא בכיסוי קנדי, הוא קורא ספרים ברוסית של סופרים רוסיים, והיא קוראת ספרים באנגלית, והיא קוראת ספרים באנגלית של סופרים אמריקאים, ולאט לאט הם יוצרים קשר והם מתאהבים, ויוצא לו לעשות עוד איזה אקט הירואי כשחוטפים לה את התיק כשהם מטיילים, והוא רץ אחרי החוטף, והיא לא יכולה לעלות בדעתה, וגם לא החוטף, שהוא מומחה בקרב מגע וכו', והוא מכה את החוטף ומחזיר לתתית. ומתחילה שם אהבה מאוד גדולה, והוא מדווח על כל זה למוסד, הוא חייב לדווח. המוסד עושה עליה בדיקת רישום, ואומר לו, ידידי, שלחו לך ציידת מרגלים של הקגב, ואתה עוזב אותה, אתה לא פוגש אותה יותר. והוא אומר, לא, 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 יקיריי, סיפור אהבה אחד כבר הרסתם לי, אתם לא הולכים להרוס לי את סיפור האהבה השני, ואם אתם מאלצים אותי לבחור, אני בוחר בה ועוזב אתכם, ואני אהפוך את סיפור הכיסוי שלי, את השקר לאמת, ואני אשאר פה בתור אותו איש עסקים קנדי שמאוהב באותה אנה, וזה מה שהוא עושה. וכאן מתחיל הסיפור להסתבך, כשגם הקגב לא מאמין לה, והמוסד לא מאמין לו, ושניהם מתערבים כדי לערער את הרומן הזה, והוא נאחז בה. עכשיו, מה רציתי לספר? רציתי לספר סיפור אהבה של פרק ב', עד כמה הוא יכול להיות מלא, עד כמה הוא יכול להיות מלא אהבה, ועד כמה הוא יכול להיות נואש. הרקע המוסדי, והריגולי כמובן הוסיף לזה המון המון נופך מעניין, אבל רציתי לספר סיפור כזה, סיפור של אהבה של פרק ב'.
טוב, גם בזה אנחנו כנראה נפגשים, משום ספר הסיפורים הקצרים שלי שעומד לצאת, הוא לא עוסק לזוגות שהם פרק ב' ובאים מתוך שבר ומשבר אל הסיפור הבא.
אז זה דבר שאני יכולתי רק לדמיין, כי אני נשוי לשינה משנות ה-20 המוקדמות, ואנחנו חברים ממש מגיל 20 או אפילו קצת לפני, ואני אעיד שחיים באושר, אבל הדמיון מוביל אותי, כיוון שרוב האנשים שאני מכיר סביבי, הם או לא חיים, או חיים עם אותה אישה לא באושר, או חיים באושר עם פרק ב' שלהם. אז כן, רציתי ללכת לשם, גם באהבה אסורה בפטרבורג, וגם בספר החדש, בחודש בשנה.
כן, זה מעניין מאוד העניין הזה, ההגיחה שלך על המחוזות האלה. רק רציתי להגיד לך שיש יותר וריאציות על מה שנקרא פרק ב' והאם זה יכול לאפשר סיפור של אושר או לא, ומה אנחנו, מי האדם, מה אנחנו מביאים איתנו אל הפרק ב', כלומר, מדוע זה פרק ב' בעצם.
כן. אגב, גם בחודש בשנה יש וריאציה שהיא לא שכיחה, כיוון שבראיון בארץ, שהיה בשבוע שעבר, עשו לזה ספוילר אדיר, אני אשאיר בשיחה איתך למי שלא קרא את הראיון בארץ, ולא אחזור על הספוילר, אבל גם זה סוג של אהבה של פרק ב' שהיא לא קונבנציונלית, נקרא לה ככה.
אתה מדבר על אהבת נשים?
אני מדבר על אהבה בכלל.
אוקיי. אני קראתי מה שראיון שדיברת בו על על האופציה הזאת של אהבה
הומוסקסואלית. בואי נחסוך למאזינים את הספוילר הזה.
לא, זה לא ספוילר, זה אולי גירוי במקרה הזה.
אוקיי. בסדר.
בסדר גמור. אז מהו הקטע המוזיקלי הבא שלך?
הקטע הבא הוא שוב עוסק בכפר נטו, וזה יהיה דרך הקורקר של יעקב גלעד וקורין אלעל, האהובה עלינו, ואריק סיני האהוב עליי מאוד. אחרי אריק איינשטיין הוא הזמר שהכי אהוב עליי, והזמר החי מספר אחד מבחינתי, ושוב שמספר על חזרה לכפר עם כל הרגשות שהחזרה לכפר יוצרת. אני עזבתי את הכפר שלי, את רמת רזיאל, לחול ולשנים, וחזרתי ועזבתי וחזרתי, והניחוח של החזרה לכפר הוא ניחוח מאוד חזק. כבר כשאני עוזב את הקסטל ומתחיל לראות את ההרים המיוערים, או כשאני עולה מצומת אשתאול ונכנס לקיר שאנחנו, לדרך הצרה שאנחנו מכנים פה קיר המוות, בתוך ההרים המיוערים היפהפיים, כבר האהבה העצומה שיש לי למקום הזה, לרמת רזיאל, מתחילה לפעם בי, וזה עובר בשיר, בדרך הקורקה.
יופי. המקום הקטן שאליו אנחנו שייכים, שהוא בעצם העולם כולו. אז נקשיב.
אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר, ושוב נדמה שזה אותו צרצר שר מתחת שיח הצבא. שני הברושים בשער הקדמי שומרים על סף הבית של אמי, ועל עמוד בטון טבוע שמי שרשמתי פעם בעצמי. וריח מלוני עם דבע מסביר פנים. אני הולך בדרך הקורקר ומחפש את כל ילדי הכפר, שורק פזמון מתוך שיר הקטר, אך לאיש זה לא מזכיר דבר. באופניים שחצו שדות גלגל חסר כנפיים חלודות, ועל העץ תלויות שתי נדנדות, רק ברוח הן מתנדנדות. וריח מלונים עם דבק אורנים נופל כבד כמו השנים, אבל תמיד מסביר פנים. אני יוצא בדרך הקורקר, אני חושב על אפר ואפר, על מה עכשיו ומה שבעבר, ועל זה שכבר מחשיך וקר. וריח מלוני עם דבק אורני נופל כבד כמו אבל תמיד מסביר פנים.
בשניים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם מישקה בן דוד, זהו שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים. מישקה, אנחנו כבר מתקרבים לסוף, אם כי נראה לי שפחות מבחינת היכולת שלי והסקרנות שלי, אני הייתי ממשיכה עוד הרבה זמן. ואני רוצה באמת לשאול אותך, המעבר הזה לכפר, אתה נתת לי כאילו הנחתה בלתי רגע, אני התכוונתי לשאול אותך על הכפר, ואתה בחרת שיר שמדבר על הכפר. ואני רציתי להבין איך איש שפרץ כל כך הרבה גבולות, ועשה תואר שני בוויסקונסין, ודוקטורט בירושלים, וחוצה גבולות, מבחינת השנים שלו במוסד, איך אתה יכול לכנס את כל הדבר הזה למקום קטן אחד כמו הכפר? וזה לא הכפר שנולדת בו.
נכון, אבל זה כפר שאני מרגיש בו כאילו שנולדתי בו. אני בו, בשנה הבאה זה יהיה 40 שנה, אני בו מהיותי בחור צעיר ממש, שחיפשתי קהילה שלא תהיה רחוקה מירושלים, כי התחלתי אז לדוקטורט בירושלים, והיה לי חלום להקים פה, להקים חוות סוסים, והקמתי בו חוות רכיבה, מקום שאת כל אנשיו אני מכיר, ואת רוב אנשיו אני אוהב, ומקום שאני נמצא בוועד המנהל שלו כבר למעלה מ-20 שנה, ואם יש, אם תקחי תקופה, אז התקופה הכי ארוכה שאני עושה דבר אחד, זה לנהל את מושב רמת רזיאל, מתוך אהבה עצומה למקום. שניים משלושת ילדיי, שירי, שהיא פסיכולוגית בהדסה ומלמד באוניברסיטה העברית, גרה פה עם ארבעת ילדיה, רגב, שקשור למליץ באיזושהי צורה, הוא עובד, מנהל תוכניות, הוא ורעייתו סיגל, באין פרט אצל מיכה גוטמן, שקשורים גם למליץ, רגב גר פה עם שלושת ילדיו, הפכתי את זה ממקום מגורים לבית במובן הרחב ביותר של המילה. למשל, מספר השעות שאני השקעתי בלבנות את הטבע החדשה למושב הוא אינסופי. מספר השעות שהשקעתי בלהפוך את הטבע הקודמת שאושרה לפני 20 שנה מתוכנית על הנייר לשכונה, שכונת הרחבה שבה גרים גם הילדים שלי, אני מדבר פה על מאות ואולי על אלפי שעות, ושאר העולם הוא בראש. הרי כשאני יושב, יש לי חדר עבודה שבו אני יושב עכשיו, שיש לו חלון נפלא שנשקף עד אשדוד במערב, שבו במבצעים אני רואה את הרקטות שיוצאות מאשדוד ואת כיפת ברזל שמיורטת לאשדוד ואת כיפת ברזל שיוצאת מאשדוד ומיירטת. אבל כל ההתרחשויות, כל הסיפורים, כל הדברים קורים אצלי בראש, ולא לא בחלון ולא במקום שבו אני יושב.
מרתק, טוב. יצרת ממקום קטן, יצרת איזה מרחב גדול, ושבט, גם השבט שלך כבר שם.
נכון. אם אני יכול להתחבר לעוד רגע עם עוד ספר, תיארתי את הרקטות, הספר הקודם שהוצאתי לפני שני האחרונים, אומנם היה ספר פילוסופיה, שנקרא על החיים ועל המוות, שהוא המשך של ספר פילוסופיה קודם שלי, שבו ניסיתי לענות על השאלות הפילוסופיות הגדולות, על פי ממצאי המדע המעודכנים ביותר. כי כבר בערך 20 שנה, רוב מה שאני קורא זה מדע. ומנסה לענות על השאלות הפילוסופיות הגדולות, גם בתורת ההכרה וגם בתורת היש, אבל בעיקר בתורת המוסר, מנסה לענות עליהם על פי מה שהמדע מלמד אותנו. המדע ובתוכו הביולוגיה ובתוכה חקר התנהגות בעלי חיים. מתוך תפיסה שאנחנו בעל חיים, ומה נכון לנו או לא נכון לנו, אנחנו נבין אם נדע לקרוא נכון איך בעלי החיים מתנהגים. אז זה הספר האחרון שלי על החיים ועל המוות, ניסיתי לנסח 10 עקרונות ראשיים ו10 עקרונות משניים של איך אנחנו צריכים להתייחס לעצמנו, לזולת ולעולם. אבל הספר שהוצאתי לפניו בסוף 2017 נקרא הקריש, וזה ספר שבו הכנסתי את המון פחדים קיומיים שלי לגבי מדינת ישראל. זה ספר שמתחבר בצורה הכי...
אבל מאיזה ז'אנר זה, הקריש? זה מה? לא פילוסופיה.
לא.
לאיזה ז'אנר הוא משתנה?
הקריש הוא רומן מלחמה עתידני דיסטופי. הוא משתייך לספרות אפוקליפטית. תיארתי בו מצב שבו יוצאים לוחמי חמאס ממנהרה בכפר עזה ומשתלטים על כמה בתים בכפר. כמובן הכפר נסגר, צהל עושה את מה שצהל יודע, ובסופו של דבר יש שם עשרות הרוגים, גם אנשי החמאס וגם החטופים. צהל מפציץ הפצצות מסיביות ברצועה, החמאס שולח את הרקטות שלו, החיזבאללה, בניגוד למה שקרה לפני חודשיים, מתחיל לשלוח את כל הארסנל הרקטי הבלתי אפשרי שאפשרנו לו לצבור שם, ומהר מאוד הכל מתגלגל למלחמת הכל בכל. כאשר צהל, כמו שאני מתאר וכמו שכתבו רבים על הספר, יצחק בריק, האלוף ועוד רבים אחרים, צהל לא מסוגל להילחם בשתי גזרות במלוא כוחו, ובוודאי לא ביותר. וכאן תיארתי מצב שלאור המצב מתערבים גם המצרים, גם הסורים, גם הירדנים, האיראנים כמובן, כשרואים שישראל חסרת אונים, משגרים את כל היכולות שלהם. ומה זה הקריש? הקריש זה אוניית חיל הים קריש, שהיא צוללת ישראלית שנושאת עליה טילים גרעיניים. והדרך היחידה שישראל מצליחה לצאת מהברוך שבו היא נמצאת, היא בעזרת הקריש. כי ישראל לא מצליחה להפעיל את ה-F-35, כי מי הפציצו את כל המסלולים בנבטים ובאיפה שתהיה הטייסת הבאה, מיד בתחילת המלחמה, והם לא יכולים להתרומם, ה-F-35. ונשארת לנו רק הקריש, והקריש היא זו שמצילה אותנו. כאשר ישבתי כאן בחלון שלי, גם בצוק איתן, שנפלה פה פצצה 50 מטר מאיתנו, וגם בשומר החומות, וראיתי את כל היום העצמאות שמתרחש בשמיים מעל אשדוד, שאגב מאוד מאוד הזכיר לי אירוע שבו עליתי מהמוצב בחרמון לשיא החרמון, והסורים הפגיזו אותנו שם כשהיינו חשופים לגמרי, וסקיוקים ירתו אותם, הפציצו אותם, והם שלחו SA-7 נגד הסקיוקים, תמונה מאוד דומה למה שראיתי פה. אז את מי שאני בתור בן של ניצולי שואה, את מי שאני בתור קצין מודיעין בכיר במוסד וקצת פחות בכיר בצבא, את ההבנה שלי של מצבה האסטרטגי של מדינת ישראל, הכנסתי לתוך אותו ספר הקריש, את כל הפחדים שלי, תיארתי אותם אחד לאחד, וזה שוב קושר את אותה גבעת שמואל שבה חייתי כבן של ניצולי שואה, עם הצבא, עם המוסד, ואת מה שאני רואה מהחלון שלי ברמת רזיאל, שמתרחש מעל שמי אשדוד, בסך הכל לפני חודשיים.
טוב, אני מקווה שהפחדים שלך לא התממשו.
כן, כל כך הרבה מיילים קיבלתי, גם הקריש הוא כבר עבר את ה-30,000 עותקים, כמו עוד ספרים אחרים שלי, המון אנשים קראו אותו, על המון אנשים הוא השפיע מאוד קשה, אבל הוא יצא ב-2017. ב-2021 פתאום התחלתי לקבל מבול של מיילים, כי המייל שלי מפורסם בסוף הספר, מה עשית? זה קורה, זה קורה, מה שאמרת זה קורה. כולנו מקווים שלא.
אני מאוד.
כן.
אני מקווה שסיפורים אחרים שלך אומרים משהו על המקום הזה שהוא יותר אופטימי. חוץ מזה שאנשים כמוך הם אנשים אופטימיים. הם עושים מעשים אופטימיים.
עושים מעשים כדי שהמציאות תהיה אופטימית.
כן. לא דיברנו על הצד הזה שלך, שהוא העיסוק בחינוך, שמשתקף בעובדה שהייתה מנהל בית ספר מאוד מיוחד בירושלים, בית ספר לאומנויות, למדעים ואומנויות, אבל אני מקווה שאנחנו נשזור את זה בשיחה אחרת. עכשיו okay. הייתי רוצה לבקש ממך לקרוא קטע מספר שבחרת.
אני אקרא, אני רק אומר לך שהשיר החמישי שביקשת ממני לבחור, בין אם תשמיע אותו ובין אם לא, אוקיי, הוא ערב מול הגלעד, מה שנקרא ישוב תלל חק האם, ככה אנחנו מכירים אותו, שלאה גולדברג חיברה כשהייתה בקיבוץ והזדעזעה לגלות שהילדים לא ישנים עם ההורים שלהם, אלא בבית ילדים. וכבר אפילו התלה חוזר בלילה לחק אמו. מיקי גבריאלוב הנפלא הלחין את זה. זה השיר האחרון שרציתי להשמיע, כי אני חושב שהחלק הכי דומיננטי באישיות שלי זה היותי בעל ואבא. אני חושב שגם אם לצערי לא מבחינת שעות, אז בוודאי מבחינת תודעה ואהבה, החלק העיקרי של הרגשות שלי הולך לילדים ועכשיו לנכדים. תראי, במרחק של 200 מטר ממני גרים 7 נכדים שלי. מה שאפשר לי גם בתקופת הקורונה לא להתנתק מהם. וכל זה נמצא בשירה הזה של לאה גולדברג.
האילנות כל כך כבדים, פופף הפרי את הבדים, זו השעה המרגיע בנרדמים הילדים. אל הבקעה מן הגלעד תלה שחור ורח ירק, כבשה פועה בוכה בדיר, זה בנה הקט אשר עבר. ישוב תלך חק האם, ישכב בדיר וירדם, והכבשה תשק אותו, והיא תקרא אותו בשם. נסתר הליל בין הבדים והנביא הגנעדי, יורד דומם אל הבקעה לחזות בשנת הילדים. ישוב תלה אל חק האם, ישכב בדיר וירדם, והכבשה תשק אותו, והיא תקרא אותו
את הפתיחה של פגישה בקצה הגשר, אחרי שבהתחלה קראתי את הפתיחה של חודש בשנה, וזה הולך ככה. אני חושב שהייתי כאן קודם, לעת קול עמוק באורפו של הצעיר, והבל פה מדיף ריח בירה, עטף אותו יחד עם ערפילי הלילה. הוא נשען על מעקה נתיב הולכי הרגל במרכזו של גשר ברוקלין. הכל התמזג בנעמת המכוניות שחלפו מצידו האחד בדרכן ממנהטן לברוקלין, ומצידו השני בכיוון ההפוך, והגשר העתיק השיב להן בנקישות חדגוניות וקצובות, במרווחים שבין מכונית אחת לחברתה, נשמע רחש הגלים שיצרו ספינות מעטות שעשו את דרכן באיסט ריבר, עשרות מטרים למטה. כה התמזג בהם הכל, עד שלצעיר נדמה היה שרק נדמה לו. בחשיכה סביבו הוא לא הבחין באיש. ממול נעלמו האורות המעטים ממילה של סטייטן איילנד, מימינו כיסו עננים נמוכים את אורות גורדי השחקים של דאונטאון מנהטן והרובע הפיננסי, ומשמאלו בקעו אורות מעטים של ברוקלין את מסך הערפל ששכן גם בתוכו.
איזה יופי. אני אומרת איזה יופי כי אני חושבת על התיאור האורבני כל כך, על רקע אירוע דרמטי כל כך. אז תודה רבה לך מישקה. חיברת את, את העמק עם ברוקלין ומנהטן.
ותודה רבה לך חווה שאפשרת לי לחבר את כל הקצוות הפרומים הללו לדבר אחד. ra 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 ri 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 ra ra